זה פועל? כן.
כן, אנחנו דיברנו בשיעור הקודם על שני דברים שנעשים על המזבח. אחד מהם זה התפילה, זה מה שאנחנו נראה אותו כאן בהרחבה, בעצם על זה מדובר כאן, כן? אל המקום אשר אמרת יש משם לשמוע אל התפילה אשר התפלל עבדך אל המקום הזה. שמעת את תפילת עבדך ועמך ישראל אשר התפללו אל המקום הזה. סתם מקום זה מזבח. ויבוא אל המקום אשר אמר לו אלוהים ואבן שם אברהם את המזבח. נקדתי פסוק אחד, אבל יש שם כמה פסוקים. וירא את המקום מרחוק ועוד. ואני מזכיר גם ואשר לא צדע והאלוהים מינה לידו, ושמתי לך מקום שינוס שם, הכוונה למזבח, כמו שעולה בפסוק הבא, וכי יזיד איש על רעהו להורגו ואומר, מאם מזבחי תקחה ולמות, כלומר המזבח הוא מקום המקלט, כמו בקורבן פסח, כן? כלומר זה עיר המקלט, כן? הבית היהודי שמורחים אותו ואת הדם על המזוזות, כמו דם על קרנות המזבח, והבית מהווה איזשהו מקום מקלט מפני המשחית. ואני אומר, המזבח כמקום תפילה זה כמובן דבר יסודי מאוד, דיברנו על כך, זה לשפוך את הנפש לפני השם, ממש כמו ש ודם זבחיך יישפך למזבח השם אלוהיך, וכי הדם הוא הנפש. כלומר, שפיכת הנפש לפני השם נעשית על המזבח, ומכאן תפילות כנגד קורבנות ואנשי מעמד שעומדים בתפילה בזמן ש הכהנים מקריבים את הקורבן. הקורבן והתפילה אחד הם. הדבר השני, וזה הרחבנו מאוד בפעם הקודמת, החל מפרשת סוטה, דרך, אמרנו, שבועה אפשרית של הרוצח שהוא רצח בשגגה, דרך הפסוקים בזכריה שהזכרנו אותם על כי הגונב כמוה וניקה, או הנשבע כמוה וניקה, המגילה האפה, שהיא ממש כמו פרשת סוטה במזבח. וגם כאן, את השייך את האיש לדעו ונשב ועלה להעלותו, ובא עלה לפני מזבחך בבית הזה, כלומר, הסנדרין יושבים אצל המזבח, זה לא רק במקדש, זה גם בכל שער עיר, ומצאנו, זה מה שמצאנו גם בחיר בית קייפה, כן, שנמצאת כאן קרוב אלינו, שם נמצא המזבח ממש מול שער העיר, ואם כן אדם בא ואדם שם את ידיו על המזבח ונשבע בשם השם. מקור העניין הזה הוא כמובן בפסוקים מיד אחרי עשרת הדיברות. מזבח אדמה תעשה לי וזבחת עליו את עולותיך ואת שלמיך, את צונך ואת בקריך, בכל המקום אשר אזכיר את שמי אבוא אליך וברכתיך. מדובר כאן כמובן על המזבח, נכון? על המזבח נזכר שמו של הקדוש ברוך הוא, וזה מה שבא לידי ביטוי בשבועה. כמובן הברכה צריכים לזכור היא על השבועה, אבל בתנאי אחד. ומה התנאי? שהשבועה היא שבועת אמת, כן? ואמרנו כבר שבועת אמת היא על פי פשטי המקראות היא ללא ספק מצווה, כן? תשם לוקח את תירה, ואותו תעבוד, ובו תדבק, ובשמו תשבע. כן? זה מכבד את הקדוש ברוך הוא, שאנחנו נשבעים בשמו על אמת, וזוהי הסיבה שגם הסוטה, אני לא מכוון הסוטה, כלומר, נחשדת כסוטה, כשהיא נשבעת בשם השם, והשבועה, והשבועה היא שבועת אמת, אז ונקטע מנזרע זרע, אם אתה יולדת שחורים, יולדת לבנים, אתה יולדת בצער, יולדת ברווח. כלומר, כל הברכות האלה חלות על ראשה, וזה כמובן ללא ספק ההסבר, איך בפרשת סוטה הכהן מקלל, נכון? משביע הכהן את האישה בשבועת האלה, הלאה בשם השמת, בתת השמת ירחך נופלת בית מתנך צבא, ומיד אחרי פרשת סוטה, וידבר השם למשה לאמור, דבר אל אהרון ואל בניו לאמור, כה תברכו את בני ישראל, אמור להם, מברכה השם ישבורך, ירא השם פניו אליך וחנך, ישא השם פניו אליך וישם לך שלום, ושמו את שמי על בני ישראל, ואני אברכם. כן? השם המפורש, הרי מזכירים אותו גם בברכת כהנים, במקדש, והכהן שמברך, יש לנו לא רק הכהן המקלל, חס וחלילה, לא רק הכהן מקלל, יש גם הכהן המברך, זה מתקשר כאמור לפרשת סוטה, סוטה ונזיר זה הולך ביחד, כלומר, כן, כחבילה אחת. הכהן והכהן המברך מופיע שם, וזה מה שאנחנו מוצאים כאן, בכל המקום אשר אזכיר את שמי, אבוא אליך וברכתיך. כן? כלומר, השם נועד כדי לברך, כן? יברכך השם, יאר השם, יישא השם, גם כשאנחנו מברכים את השם, אנחנו מזכירים את שמו, וכשהשם מברך אותנו, גם כן מוזכר שמו. וכאן אם כן הקשר בין תפילה לבין שבועה. כן? כלומר הקשר הוא פשוט בשאלה מי מזכיר את השם ולאיזה צורך. אנחנו מזכירים את שמו כדי לברך אותו. אנחנו מזכירים את שמו כדי להישבע ואז הוא מברך אותנו. בכל המקום שמזכיר את שמי אבוא אליך וברכתיך. כלומר יש לנו כאן שני צדדים, התפילה והברכה שהוא בעקבות זה מברך אותנו. כלומר הייתי אומר ששיא התפילה, זה נשמע קצת פרדוקסלי אבל הדבר הזה הוא נכון, הייתי אומר ששיא התפילה זה אדם שנשבע בשם השם שבועת אמת. כלומר זה הזכרת השם המרכזית, שאדם נשבע בשם השם שהוא לא חטא, כן, שהוא לא עשה. אבל סביב העניין הזה יש לנו כמובן תפילה שלמה, כל הדברים האלה זה הזכרת שם השם ובעקבותיו ברכת השם. בשני הדברים האלה אני חוזר לחלקים הקדמים בתפילה, נראה מה שנספיק היום. כן,
למה?
מה?
מה כל כך גדול בשבועה שבועת אמת בשם השם?
הזכרת שם השם זה הייתי אומר השיא שהקשר שהאדם יוצר עם הקדוש ברוך הוא, הוא מזכיר את שמו. יש פה אחד משיאי הקשר, שאדם יוצר עם הקדוש ברוך הוא באופן אישי. בשבועה, אז הוא אומר, כשם שהשם הוא אמת, כך גם הצהרתי היא אמת. כן? זו אמירה, שהשם אלוקים אמת. כן? זוהי אמירה, הדבר הזה מתחבר לנו עם התפילה, פחות או יותר ממש כמו קריאת שמיים ברכת גאל ישראל. כן? אני השם אלוהיכם אמת, על פי הפסוק, והשם אלוקים, והשם אלוקים אמת, וכלומר, אנחנו מסיימים את קריאת שמע במשהו שפחות או יותר מקביל לשבוע, לאמירה שהשם אלוקים הוא אמת. כן? הוא לא סתם השם אלוקים, אלא השם אלוקים הוא אמת. כלומר, יש כאן גם איזשהו צד, צד של שבוע, שהוא גם נכון בכל ענייני הזכרת יציאת מצרים. זה פחות או יותר המשמעות של התפילים. נתתי פה רמז. זהו. כן, נחזור לתפילה. והנגף עמך ישראל לפני אויב אשר יחטו לך. ושבו אליך ועודו את שמך. והתפללו והתחננו אליך בבית הזה. אתה תשמע שמיים ושלחת לחטאת עמך ישראל והשבותם אל האדמה אשר נתת להם ויצר שמיים ולא ימתר כי יחידו לך תפללו למקום הזה ועודו את שמך ומחטאתם ישובון כי תענה. אתה תשמע שמיים ושלחת לחטאת עבדיך ועמך ישראל כי תורם את הדרך הטובה אשר ילכו בה ונתת מטר על ארצך אשר נתת לעמך לנחלה. רב כי ארץ, דבר כי שילפון ירקון, הרבה חסיל כי יצר לא יבוא בארץ שערב, כל נגע, כל מחלה. אתם רואים פה את הסגנון של התוכחה בפרשת כתבו. רואים, כן, כל הדברים האלה מופיעים שם, כן, והוא שמח אשר על חושך, יכול להיות בארץ אשר תחתיך ברזל, וגם נאמר, במצור, מצור אשר, יצ... כן, כי, אשר יציק לך אויבך בכל, ש... בכל שעריך. כן? אותם ביטויים, שם נזכר גם דבר ו... ושידפון וירקון, יחד בשידפון וירקון, כן, וכולי. כל תפילה, כל תחינה, שתהיה לכל האדם, לכל עמך ישראל, שידעו נשנגע לרבו, ובאף הרס כפה ולבית הזה, ואתה ישמע שמיים, וכל שקדך, ושלחת ועשית ונתת לאיש ככל דרכיו, אשר תדע את לרבו, כי אתה ידעת לבדך את לבב בני האדם, את לבב כל בני האדם. למען יראוך כל הימים אשר הם חיים על פני האדמה, אשר נתת לאבותינו. מתייחס לשלוש הפסקאות שקראנו כאן, שהן כולן נמצאות בתוכחה. תוכחה כלולה בעיקר מהיסודות האלה, כלומר תבושה לפני האויב, דבר וכל שכניו, כלומר מגפה, ועצרת השמיים ולא ימרים. אלה הם שלושת היסודות העיקריים שנזכרים בתוכחה, ובכל המקומות האלה, כל הפורענויות שמתוארות כאן, אז מתוארת ההליכה לבית קודם כל כתהליך של תשובה ושל סליחה. קודם כל כתהליך של תשובה ושל סליחה. נסתכל בקטע הראשון. בהנגף עמך ישראל לפני מימה אשר כתולק ושבו אליך, ועודו את שלך. התפללו והתחננו אליך בבית הזה. כאן יש משהו מוזר. כן? אם הם יפו לפני אויב, אז איך הם יבואו לבית הזה להתפלל. כן? אנחנו נדבר על זה עוד. אבל הדבר הזה כולל קודם כל תשובה. אחר כך, בייצר שמיים אלוהים אתר, שוב, כי יחטאו לך, גם שם היה כתוב אשר יחטאו לך, והתפללו למקום זה ועודו את שמך, ומחטאתם ישובון כי תענם. ואתה תשמע שמיים וסלחת לחטאת עבדיך לעמך ישראל, כי תורם עדיך דבר אשר לחובן, ונתתם אתר על הרצקה, אשר נתת לעמך לנחלה. מסביר לנו את הסדר של תפילת 18, יש לנו תשובה, סליחה, ואז מתחילות כל הישועות. הגאולה מפני האויב, הרפואה, זה יותר קשור לקטע הבא, וכמובן ברכת האדמה ותן תעל ומטר לבחר פני האדמה, כל אלה באים בעקבות תשובה ושליחה. זה דברים שלקוקים מכאן. וגם הדבר הבא, רב כבר הדבר גאה שבו יבוא הרבה חסיד גאה, כי יצר לא יבוא בסדר שלום כל נגע, כל מחלה, כל תפילה, כל חנה, אשר תהיה לכל אדם לחם הישראל שיהיו משנה גדול ואופה, ואתה תשמע מכן שבטרם, וסלחת ועשית ונתת לאיש ככל דרכיו אשר ידע את לבבו, כי אתה ידעת לבדך את לבב פני האדם. כלומר, אנחנו מוצאים כאן במקדש בעצם את התהליך שאנחנו מכירים בעיקר מיום הכיפורים. כלומר, עבודת יום הכיפורים, שהיא עבודה שלמה, וגם כאן יש לנו התהליך שקשור בתשובה ובסליחה. למעשה, הדבר הזה גם בפרשת השבוע שלנו, פרשת ויקרא, אנחנו רוצים שקורבנות רבים, למעשה הייתי אומר כולם, אבל בואו כרגע, כדי שלא צריך לפרט יותר מדי, בפרשת ויקרא, קורבנות רבים קשורים לשאלת החטא והתשובה. כן? ברור שאין מה לדבר על קורבן בלי תפילה, זה כבר אמרנו, אין מה לדבר על תפילה בלי תשובה. כן? אדם חוטא, ועומד מתפלל לפני הקדוש ברוך הוא, מה הוא מתפלל. זה ודאי שחלק מהעניין הזה זה איזשהו ניסיון למצוא את קרבת אלוהים מחדש, וזה דבר שנעשה באמצעות תשובה. אז כאן, בשביל זה...
גם חודש?
מה?
גם פרשת... וגם שמקריבים ראש חודש? זה גם תשובה?
חז"ל אומרים כן, שכתוב בתורה, ושיר גישים אחד לחתן. שאלה מה החטא? אפשר לדון, אבל אתה רואה שמקריבים שם שיר חטא. אבל אני לא מדבר על קורבנות ציבור. קורבנות ציבור זה פרשה אחרת, זה באמת מופיע רק בחומש הפקודים. אני מדבר על קורבנות היחיד שמופיעים בפרשת ויקרא. יש כאן, אם כן, איזשהו תהליך שזה חשיבותו. בכלל, כשאנחנו מדברים על חשיבות הקורבנות, אז קורבנות הן קודם כל בראש ובראשונה חלק מתהליך של תשובה ושליחה. אנחנו היום לא מספיק מודעים לחשיבות התהליך הזה. כלומר, אצלנו תשובה או שליחה הפכו להיות מצוות עשה שהזמן גרמה, אולי בכלל נשים פטורות מזה, כן? מתשובה או שליחה. זה הפך אצלנו, במושגים שלנו, להיות מצוות עשה שהזמן גרמה. מי פתאום מאיתנו יעלה על דעתו את הרעיון הזוי לעשות תשובה באור לקפחת באדר. זה דבר שנשמע לא שייך ולא מתא. ברגע שנקבע לזה זמן מיוחד, זה היה אסון הגדול של זמנים מיוחדים. ברגע שנקבע לזה זמן מיוחד, אז זה הופך להיות רק זה. כן, זה לא הופך להיות זמן ליותר התעוררות. זה הופך להיות שזה רק זה ולא שום דבר אחר. אבל גם זה אצלנו אולי קצת עניות ציבור, אבל לא משהו מעבר לזה. אבל בימים של מקדש, אז התשובה והסליחה הם מעשים שבכל יום. יש חיובים על אדם, חטאים יש עליו, קורבנות. הקורבן כאמור לא עומד כשלעצמו, אם הקורבן עומד כשלעצמו, אז הוא יצעקו כל הנביאים. ואמרו, זה לא יכול לעמוד כשלעצמו. אז יצעקו כל הנביאים. ואין לי מה להוסיף על זה, זה ברור לחלוטין. בכל האמירות של הנה ישמוע מזבח טוב, להקשיב מחלל לאבלים או כל מיני דברים אחרים, שהקורבן בא יחד עם התשובה ועם הסליחה, ועם, קודם כל עם בקשת הסליחה. כלומר, יש תהליך, כשיש קורבנות, יש תהליך הרבה יותר משמעותי של בקשת סליחה מן הקדוש ברוך הוא, של ניסיון להתקרב אליו מחדש, והמילה קורבן, שהיא מקירוב, מדברת בעד עצמה. בשמה אתה בא למקדש. כאן, כאמור, אנחנו רוצים את התהליך הזה, וכן התהליך הזה כולל מצד אחד תשובה ומצד שני תפילה. זה הולך כאן ביחד, אמרנו איך, והדבר הזה בא, וכאמור, הפורענויות פה ברוח פרשת התוכחה בספר דברים, ונעבור לקטע הבא. גם הביטוי למען יראוכו כל הימים אשר הם חיים על פני האדמה, זה בדיוק פסוק מספר דברים, וגם אל הנוכרי אשר לא מעמך ישראל, ובאם ארץ החוקה למען שמך. כי ישמעו את שמך הגדול, ואת ידך החכה ובורכה התפויה, ובא והתפלל אל הבית הזה. אתה תשמע שמה עם חונש בדדה, ועשית ככל אשר נקרא לך הנוכרים. למען ידון כל המאה ארץ שמך לראה אותך כעמך ישראל, ולדעת כי שמך נקרא על הבית הזה אשר בניתי. כאן כבר יש אמירה מסוג אחר, ושאיתה אנחנו צריכים להתמודד. אני אשתדל להתמודד עכשיו במשך רבע שעה עם העניינים האלה, בלי להזכיר את המילה שאני מאוד לא אוהב אותה, אוניברסלי. לא אוהב את המילה. לא מתלצלת לי. אז נשתדל עכשיו לתת מסה שלמה בלי המילה הזאת. אומרת, מה שיש כאן זה איזשהו קדימון לחזון אחרית הימים שמופיע לנו בישעיהו. היה באחרית הימים, נכון, היה בית השם בראש גויים, כן, ניסה מקוות ונראו אליו כל הגויים, ואמרו לכו ונעלה להר השם ולבית אלוהי יעקב, וכולי, כי מציון תצא תורות והר השם בירושלים, אבל יש איזושהי עלייה משותפת למקדש של כל העמים. אנחנו מכירים גם את מה שאומר ישעיהו, זה יקרה לכל העמים, אם כי שם זה לכאורה לא במשמעות של ישעיהו, בכלל לא. כיוון שמה שכתוב שם זה, ובני הנכר, הנלווים על השם לשרתו, לאהבה את שם השם, להיות לו לעבדים, כל שומר שבת מחללו ושומר ידו מעשות כל רע, ואביותים על הר קודשי וסוכתי בבית תפילתי וכולי כביתי ותפילה יקרה לכל העמים. כלומר, שם זוהי אמירה שמתייחסת אל הגירות. אני חייב בשביל זה לומר כמה מילים על הנבואה הזאת. נבואה קלאסית, כן? אנחנו לא צריכים לפתור, כולם מכירים אותה על פה, נכון? הפטרת תענית ציבור. נבואה קלאסית שחוקרי המקרא יאפיינו בה את ישעיהו השני. כן? מה לישעיהו הראשון? שוב, אנחנו מדברים על פרקים שאחרי מהם, נוצאים שם בפרק מנבב. מה לישעיהו הראשון? בואו נגיד, לענייני גיור ולכל הדברים האלה, זה הכל מתחיל כשהדת מתחילה להיות אוניברסלית. אמרתי שאני לא אגיד, אמרתי, טוב, גם המילה דת אני לא סובל אותה, אבל אני אדבר עכשיו בלשונות שמדברים רבותינו החוקרים שליטה, ובאמת ישעיהו הראשון דיבר יותר על באמת על עם מול עם ועל מדיניות ועל מלחמות ועל ישראל מול השום. מה לכל החזון הזה של פתאום גיור ואני לא יודע מה, מאיפה מגיעים כל כך הרבה סריסים? מה צריכים לתת נבואה מיוחדת לסריסים? כמה סריסים יש בו? כמה סריסים יקבשו? כן, מה, יש 2.5 סריסים בעולם, על זה אתה נותן שם נבואה. הוא אמר השם לסריסים אשר ישבו את שבתותיי ובחרו בה שחפצתי ומחזיקים עברתי ונתתי להם הבאתי ומקומותיי על בשם. לאן אנחנו לוקחים את כל הדברים האלה ולאן הם באים? טוב, אתם לא צריכים לקבל את מה שאני אומר, אבל לי אין שום ספק. אנחנו מדברים כאן, וכל הנבואות בחלק הזה, שוב, אני לא מכיר, זה לא שאני חושב שזה כפירה ולא אפיקורס, אבל אני אישית לא מכיר בישעיהו השני, וממילא גם ישעיהו לא נקרא אצלי ישעיהו הראשון, אלא ישעיהו, כן? או אם אתם רוצים, הוא ישעיהו הראשון, ישעיהו השני זה ישעיהו ליבוביץ'. אבל לעניין שלנו, בואו נגיד, נקרא לו ישעיהו. לצורך העניין, ישעיהו ניבא נבואות רבות גם בזמן מנשה, למרות שזה לא נזכר בתחילתו, נזכר עוזיהו ויותם אחר זה חזקיהו, אבל הוא ניבא נבואות רבות, לדעתי כל הנבואות מפרק מ' מתקופת מנשה, ומנשה לא נזכר, כיוון שמנשה לא נזכר את זה שום נביא. כן, זה כתוב כבר בפרשת העולם, בגלל שהוא הרג את הנביאים, אז לא נזכרו על שמו. כן, הוא הרג גם את ישעיהו. ומדובר שם על ימי מנשה, מלך אשור, שהלך בזמן מנשה, הוא ישר חדון. לפי לנו כמה פעמים, המלך ישר חדון. המלך ישר חדון מופיע לנו בספר עזרא, פרק ד', לא נעסוק בזה כרגע, הוא זה שהביא פה את כל הגויים מקוטה ומספרוויים ומכל הארצות, כלומר, בספר מלכים כתוב ברציפות, וזה מטעה. ספר מלכים כתוב ברציפות, כתוב ברציפות, כיוון שספר מלכים עוסק בנקודה באמת, מה קרה בארץ בעקבות גלות עשרת השבטים. אבל גלות עשרת, אז ממילא כתוב ברציפות, בגלות עשרת השבטים, יש שם פרק י' ז' במלכים ב', והיה למלך אשור על הארץ, והיה לה שומרון, והיה צריך עליה 3 שנים. בשנת הרצאית ליושע לאחד מלך אשור את שומרון, ויגל את ישראל אשורה, ויושב אותם בחלך ובחבור, נהר גוזן וערי מדי. זה המלך הראשון שעלה זה שלמנסר, המלך שחרב זה סרגון. אנחנו מדברים כאן בשנה השישית לחזקיהו. ואז כתוב, ויבא מלך אשור מבבל ומקוטה ומאהבה ומחמת ומספרביים, ויושב בערי שומרון תחת מישראל, וישבו את שומרון וישבו בעריה. וכאן מתחילה לנו כל הסוגיה שנעסוק בה בהרחבה בעזרת השם בקיץ, אם קוטים הם גרי אמת או גרי עריות, אחת הסוגיות שהן מרכזן בפרק הראשון של מסכת חולין. כן, נעסוק בזה שם. והרושם הוא, מלך אשור מן הסתם לקח את היהודים ברכבת והעביר אותם לחלך, חבור, נהר, גוזן וערי מדי. הרכבת הגיעה לתחנת הרכבת בערי מדי. כל היהודים ירדו, העלו את כל הגויים מקוטה ומבבל ומספרוויים וכולי, והרכבת חזרה בחזרה לשומרון והעבירה אותם. כן, כלומר, בשיטת הכיסא החם, כן, בעניין הזה. זה לא עובד ככה בחיים, וזה גם לא עבד ככה במקרא. ובין הגליית היהודים לאשור ולהרי מדי לבין הבאת כל הגויים משם עבר דור וחצי, וזה באמת כתוב, אין צורך לפתוח, אני אקרא מילה אחת בעזרה. קוראים לנו כל הגויים האלה, וכתוב, וישמעו צרי יהודה ובנימין, כי בני הגולה בונים היכל לאדוני אלוהי ישראל, ויקשו לזבובל ולראשי אבות, ויאמרו להם נבנה עמכם, כי חכם נדרוש לאלוהיכם, ולא אנחנו סומכים מימי אסרחדון, מלך אשור, המעלה אותנו. אבל יבא מלך אשור, זה לא מלך אשור שיגלה. כל המקום כתוב מלך אשור, אבל זה לא מלך אשור שצר, זה היה שלמנסר, מלך אשור שיגלה, זה היה סרגון, מלך אשור שהבין את הגויים, זה היה סרחדון. וביניהם יש כמובן מי? בחלל שבין לבין? שתעתם אותי? סנחריב. כן, סנחריב שבא ב-14 לחזקיהו, תפס את כל הרי יהודה הבצורות, ונסוג ליד שערי ירושלים, ואחריו מלך הסרחדון, זה מופיע לנו בספר מלכים. שוב, אני אומר על הדברים שנגיד אותם גם כשנלמד מסכת חולין, וזה חשוב. כל הגויים האלה התגיירו. אנחנו מכירים את זה ממלכים ב', את סיפור הגיור שלהם. רק מה השאלה? אם כותים גרי אמת או גרי עריות. אם אני זוכר את הפעם האחרונה שלמדתי מסכת חולין, זה היה הרבה לפני שנולדתם, שלמדתי אותו בעיון, כן? נדמה לי שיש 9 שלבים וזיגזגים שונים בהתייחסות אל הקוטים. אלו אותם הורידו אותם, אלו אותם הורידו אותם, אלו אותם הורידו אותם, סמכו עליהם, לא שמכו עליהם וכו'. אם אני לא טועה, יש 9 שלבים שונים בזה. כלומר, הנושא של הקוטים היה נושא פרובלמטי מעין מותו, איך להתייחס. הם התגיירו, כידוע, בגיור של רבני צוהר ולא בגיור של רבנות. איך אתה מתייחס? זאת הייתה השאלה. כן גרים או לא גרים? והשאלה הייתה שאלה גדולה, ולא ידעו בדיוק איך להתייחס. וזה בדיוק תקופה שבליבה נמצא ישעיהו. והוא אומר, ובני הנכר הנלווים על השם לשרתו, לאהבה את שם השם להיות לו לעבדים כל שומר שבת וחלו ושומר ידעו ועצבי אסלו נורא והמיותים אלה קודשים ושקודים בבית שלתי על אותם ולמחיים לרצות המזבח. בית המקדש עדיין קיים. בימי מנשה הוא לא כך פעיל, אבל הוא עוד יפעל בימי יושיעה. והוא אומר, את אלה שלוקחים את זה ברצינות אני אקבל. אבל שום מדובר פה, זה לא בדיוק הנוכרי שיבוא מארץ חוקה. כן? זה משהו מעבר לזה. אבל ישעיהו, ישעיהו השני ממש, כלומר ישעיהו פרק ב', ישעיהו הפרק השני, והיה באחרית הימים, נכון, היה עבד השם בראש ערים ונישא מגבעות, תחילת ישעיהו. אז שם מדובר על גויים שפה. הלכו עמים רבים ואמרו, לכו ונעלה אל הר השם אל בית אלוהי יעקב. כלומר, כאן מדובר ממש על גויים שבאים להתפלל, וזה כאמור חזון אחר מכל מה שנזכר בתורה. זה מזכיר לנו את מדרש חז"ל, על כך שבמתן תורה הקדוש ברוך הוא רצה לתת אותה לכל הגויים ולא רצו לקבל, והנה בא ישעיהו ואומר, באחרית הימים כולם יבואו. ואכן כשאנחנו בודקים את העלייה שלהם לבית השם, זה בעיקר כדי ללמוד תורה. שלמה מדבר על הגוי שיבוא להתפלל, כן? ובר והתפלל אל הבית הזה, כן? ישעיהו מדבר על לימוד תורה, לכו ונעלה להרשב לבית אלוהי יעקב ויורינו מדרכם ונלכה באורחותיו, כי מציון תצא תורה ודבר השם מירושלים. אז לא הכל, יש הרבה מאוד דמיון. תפילה זה לפני המזבח, תורה זה כמובן לפני קודש הקודשים, כן? שם מצוי ספר תורה, ומשם יוצא דבר השם. אבל הדבר הזה כבר אומר ישעיהו, כבר אומר שלמה, קדם לישעיהו בדי הרבה זמן, אומר לנו שהמקדש זה בדבר שלגבי המשכן לא מופיע בשום מקום. זה בעצם משהו שכולל כבר כלל עולמי, ולא רק במערכת היחסים בין הקדוש ברוך הוא לכנסת ישראל. זה קצת פלא. אנחנו קראנו עכשיו את פרשיות המשכן, הפרשיות המשכן קשורות בשבת, ובשבת יש הדגשה מפורשת ששבת שייך דווקא לעם ישראל ולא לכל גוי, שבת חייב פיתה. עוד ברית בני וביניכם היא לדורותיכם, לדעת כי אני השם מקדשכם. זה מופיע לנו כל הזמן מקביל למשכן, והנה כאן אתה בא ואתה אומר שהמשכו של המשכן זה המקדש, שייך גם בגויים, כולם באים להתפלל לבית, כמובן כל אחד על פי הדרגה שלו. יש הבדל בין יהודים לבין גויים, עד איפה נכנסים, אבל העיקרון הוא כאמור אותו עיקרון. כן.
לא שמתי לי, הרב ענה על הסריסים של ישעיהו, או רק על
ה... שכחתי. שכחתי, טוב שהזכרת. ובכן, מאיפה יש כל כך הרבה סריסים? אין לי ספק. זה מאותם גויים שבאו מבבל, מקוטה, מספרדיים, מספרווי, מהרי מדי, שם זאת הייתה תרבות שלמה, גם אצל הרומאים. המשרתים היו סריסים. לא רק אצל המלך. תבינו דבר אחד. אדון הבית היה בדרך כלל עובד ובכל מיני מקומות, אם הוא היה סוחר, הוא היה הולך לכמה ימים. מה הוא צריך? להשיך את המשרת בבית יחד עם אשתו? כולם מבינים, זה כל סיפור של כל איש זה אשת פוטיפר עם יוסף, אבל לא עם יוסף הצדיק שממהן, כן, אלא עם איזשהו משרת פוטנציאלי שאני לא יודע מאיפה הוא, היו סרסים את המשרתים. עכשיו רבים מהעבדים האלה הופיעו יחד עם אדוניהם, או בלי אדוניהם, הופיעו כדי לחפש מולדת חדשה, אני לא יודע מה. והיו המון סריסים. מה שכל כך לא מקובל בתרבות שלנו, בתרבות העמים, זה בלי סוף. תקרא את מגילת אסתר, אם תאסוף את השם. אני חושב שיש לך יותר סריסים מאשר אנשים שאינם סריסים. תדוק את זה. כן. מה? סליחה? אני לא יודע, השבעה ממשכן שהם סריסים. השרים היו גם, זה לא כתוב. אבל אחרי שבעת הסריסים יש לך שעשגז, יש לך הגי, ויש לך, אני לא יודע מי שם, ביקטן, פטרש, שני סריסי המלך בשביל הזו. אתה יודע מה? אולי הגזמתי קצת, יש לה סרט נאמן שלא למשהו. אבל אתה בודק. המון. זה היה חלק מהתרבות.
מצאנו אותם גם בעזרה
ונחמיה? אין התייחסות, אני לא יודע. אבל כאן יש התייחסות, כולם התגיירו, הגיור היה כאמור גיור פרובלמטי, גיור שהוא לא בדיוק גיור. חלקם שריסים, כלומר, חורה בלי המשך, למה הם צריכים לקוות משהו, לשמור מצוות? כאן בא ישעיהו, הוא מדבר גם על הגיור הזה שלא בדיוק גיור, וגם על הסריסים, הוא אומר, אני אקבל אתכם. כן? זוהי המשמעות. כאן, כאמור הדבר הזה, צריך לזכור ששלמה, או בכללי, בנה את המשכן יחד עם חירם ולחצור. חירם ולחצור סיפק את כל התשתית החומרית של המקדש. האומן שבנה את המשכן, הוא חצי יהודי, חצי גוי, ונשאר מנה ממתי נפתלי או ממתי דן, מקום אחר, ואביו איש צורי. כלומר, אתה לוקח שם איזה אומן ש... בואו נגיד, שום ראש ישיבה לא היה לוקח אותו לחתן. ככה ואותו אתה לוקח להיות האומן של המקדש. כלומר, יש איזושהי שותפות לגויים, כבר אפשר אפילו להגיד אם לכתחילה, שלמה רואה את המלכות שלו גם כן כמלכות עולם, רודה בכל הגויים, היא תפסק ועד עזה, וממילא המקדש ששלמה עובד בו את השם, אמור להתאים גם לגויים שיבואו אליו, כמו שעוד נראה בעוד שני פרקים על מלכת שבא. בסדר, כולם צריכים לדעת את שם השם, ברור שהתכלית היא ששם השם יהיה ידוע לכל העולם ושלא יהיה רק אלוהי ישראל. כמובן, עם ישראל תמיד יישאר במקום הגבוה. נעבור לפסקה הבא, כי זה המחה מלחמה על אויבו, שוב הסגנון של ספר דברים מוכר לנו, בדרך אשר תשלחם, התפללו, כי זה המחה מלחמה על אויבו, בדרך אשר תשלחם, התפללו אל אדוני דרך העיר אשר בחרת בה, והבית אשר בניתי לשמך. שמעת השמיים את תפילתם ואת תחינתם, ועשית משפטם. כי יחדו לך, כי אין אדם שלא יחדה. לנפתה והמונתתם לפני אויב, ושבום שוביהם אל ארץ האויב, לחפקה הקרובה, והשיבו אל ליבם, בארץ אשר נשבו שם. שימו לב לפועל, לשורש של שוב, איך הוא מופיע, כן? גם שבי וגם תשובה. ושבו והתחננו אליך בארץ שוביהם, לאמור, חטאנו והבינו ברשם. ושבו אליך בכל לבבם ובכל לבבם בארץ אויביהם, אשר שברו אותם, שימו לב איך צריכים לדעת לקרוא פה, ושבו אליך בכל לבבם ובכל לבבם אויביהם, אשר שברו אותם, כן, מלאל ומלרם, והתפללו אליך דרך הרצון שנתת לעבדם, העיר אשר בחרת והבית אשר בניתי לשכך. שמעת השמיים מכון שפתך את תפילתם ותפילתם ועשית משפטם. שרת לבך אשר עתולה ולרול פי שם אשר בשובה ותתתם לחכמים פני שוביהם וכיחם. אני פה רוצה לעמוד על שני דברים. קודם כל, על החיזיון המאוד מופרך ששלמה מדבר עליו כאן. ומה החיזיון הזה מופרך?
המקדש עומד.
בוודאי. כאן מדובר על איזושהי תבושה ועל נפילת עם ישראל בידי אויב, וכולם מתפללים דרך הבית. הרי ההנחה היסודית, בעיקר בנפילה גדולה לפני אויב, היא שכשם שבני ישראל נופלים בשבי, גם המקדש חדל מלהיות קיים. שוב, סביב זה ניתן לראות את תשובתו של הקדוש ברוך הוא, ואז נחזור אל התפילה עצמה. ניתן בפרק ט', נקרא רק את הפסוקים שמתאימים לנו. מפסוק ו', פרק ט' פסוק ו', משור תושבו נתם עליכם מאחריי ולא תשברו את מצוותיי וחוקותיי אשר נתתי לכם, והלכתם ועבדתם אלוהים אחרים והשתחוויתם להם, והכרתי את ישראל מפני האדמה שנתתי להם, ואת הבית אשר הקדשתי לשמי אשלח מעל פניי. והיה ישראל למשל ולשנינה בכל העמים. והבית הזה יהיה עליון, כל עובר עליי משום משמע אשרק, ואמרו על מה נעשה עד מה יקרה לארץ הזאת ולבית הזה, ואמרו וכו'. הבית הזה, הכוונה יהיה עליון, הכוונה הבית הזה שהיה עליון. נשוב ליד שלנו, הקדוש ברוך הוא זה שמאיר את תשומת ליבו של שלמה, מה ששלמה אולי לא תיאר לעצמו. אדוני היקר, אם יהיו חטאים, אם יהיו חטאים כבדים, אז גם מקדש לא יהיה. בעוד ששלמה איפשהו חי בגישה שאומרת יכולים להיות חטאים כבדים, כבדים מאוד, עם ישראל יגלה מן הארץ. ברור, צריך להישאר פה איזשהו מיעוט, והמקדש יישאר, ואנשים יוכלו להתפלל דרך המקדש. זה הקדוש ברוך הוא אומר, זה לא. כל זה קשור למה שראינו את עניין הקרובים, שהם חלק מהבניין, אתם זוכרים שדיברנו, קרובים חלק מהבניין, השכינה ממשיכה לשרות, והקדוש ברוך הוא אומר לו, אין עריבות. הבית הזה גם יכול ליפול. שוב, אני אומר, דברו עם שלמה על חורבן המקדש, זה בערך כמו לדבר איתנו על יציאה לגלות שלישית. בלי שום מקום מסודר, ברור לכולנו, כולל לי, שגלות שלישית לא תהיה. עלולות להיות צרות, עלולות להיות צרות גדולות מאוד. צופה שעות כאלה בעיקר אחרי אתמול. אבל 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 לדבר על חורבן ועל גלות שלישית לא בא בחשבון מבחינתם, זה בעצם מה שהיה המקדש. זה לא בא בחשבון, זה דפוק. הוא אומר לו, יכול להיות, אני לא אומר שניתן להקיש בזה אלינו, אבל הדבר הזה חיים. הדבר השני שאני רוצה להזכיר פה, הוא מה המשמעות מבחינת טכנית. כתוב ושבו שוביהם אל ארץ האויב. ואז הוא אומר, וישיבו אליו בארץ אשר נשבו שם. והתפללו לך דרך עצה ושנתת על עבודה והיד אשר בחרת והבית אשר בניתי לשמך. אם הם נשבו והם בארץ האויב, איך מתפללים דרך הבית? על כוחנו יש לנו ללכת לבריתא, ספתא הנקועה שתפייה מזרחות דף למד א' שמדברת על כך שאדם יכול להתפלל דרך הבית גם בלי להיות בו. הוא מכוון אליו. רצוי מכוון גם את גופו, לא מכוון את גופו, אז מכוון את ליבו. אצלנו זה מאוד תלוי, זה אם אדם לא מחפש את הכיוון, הוא גם לא מכוון את הלב. אבל יש לכוון את הלב כלפי המקדש. אז אומנם הברייתא שם מרחיבה ואומרת, אם בחוץ לארץ זה לכוון לארץ ישראל, כיוון שקשה מאוד לכוון כלפי המקדש. כן, חוץ לארץ לכוון לארץ ישראל. בארץ ישראל גם קשה לכוון כלפי המקדש, אז לכוון כלפי ירושלים. כן, בירושלים יכוון כלפי המקדש. אז בסך הכל, כל הכוונות האלה אמורות להביא אותנו לכוונה דרך המקדש. וזה נותן למקדש כבר תפקיד אחר. הגמרא דורשת תל פיות, תל שכל פיות פונים אליו. אנשים לא מכירים את הגרסה הירושלמית. תל שכל פיות מתפללים עליו. אבל אצלנו כתוב פונים אליו. והמשמעות היא שהמקדש מקבל שם של מקום תפילה לא רק בתוכו, כשאתה ליד המשפחה. וגם כשאתה נמצא במקום מאוד אחר, ואתה מכוון אליו. הדבר הזה הוא כאילו, אתה עומד ליד המשפחה. אתה מכוון אל המשפחה. טוב, אתה מכוון, אבל להשתדל לכוון, אנשים נעמדים באיזה חתונה, באיזה אולם, הראשון שעומד מול איזה קיר שעומד, אז כולם מתיישרים אחריו. אני לא אוהב, כן, יש לך חלום, או יש להם תכונה בתוך הטלפון, ולנסות לראות איפה נמצאת ירושלים, ולא סתם, ראיתי כבר כמה פעמים כל מיני חתונות שאנשים מתבלגים ממש אחורה מלך הלשם, כן, לחלוטין. והכוונה בהתכוונות הזאת אל מקום השכינה, הכוונה היא בדיוק לדבר הזה שאתה חושב על הלב שלך נמצא שם, אז הוא נמצא ליד המזבח, אתה כאילו שופט את ממך ליד המזבח. שוב, נחמן ברסלב אמר משפט שהוא חייב תפיות מבחינתי, אני יותר רואה את הסכנה שלו מאשר את הדבר היפה שבו, שאמר כל מקום שאני הולך, אני הולך לארץ ישראל. כן? בסדר, זה משפט מאוד יפה, כי אדם ממש מכוון לכבול לארץ ישראל. אבל מצד שני, אדם מפטר על להגיע לארץ ישראל. הוא כל הזמן בשאיפה, הוא כל הזמן בהליכה אליה. וזה מסוג הדברים שכמובן צריכים להישאר מהם. אבל כאן הדבר הזה, אדם מכוון אל המקדש, אז נחשב לו הדבר הזה כאילו עומד ליד המזבח, וזה הדבר שמתואר כאן. הוא ממשיך ואומר, כי עמך מנחלת חיים, אשר אני פסוק נון א', כי עמך מנחלת חיים, אשר רוצה את המצרים מתוך כור הברזל. להיות עיניך פתוחות את תחינת עבדך ואת תפילת עמך ישראל, לשמוע עליהם בכל כור המלך. כי אתה הבדל דם לך לנחלה מכל עמי הארץ. כאשר דיברת ביד משה עבדך, ועוד שיקחת אבותינו ממצרים, אדוני אלוהים. שימו לב כמה פעמים הוא משתמש פה על עם ישראל שהם נחלת השם. גם משה יגיד להם עמך ונחלתך מארץ מצרים בכוח גדול ויד חזקה. מה פשר העניין שעם ישראל הוא נחלת השם? הדבר הזה נזכר גם שם מיד אחרי חטא המרגלים, כן, בספר דברים, וגם נזכר כאן כשבני ישראל נמצאים בחוץ לארץ וצריכים להגיע לארץ, הם נחלתך, כן? כלומר הם נחלתך, כלומר הם הם אלה שראויים לשבת בארצך, בנחלתך, בעניין הזה. והנחלה מתקשרת למקדש כמובן דרך שירת הימתי, ואמו תתאמו בהר נחלתך, מכון לשבתך פעלת השם, מקדש השם כוננו ידיך. אבל האמירה הזאת בכל מקום של עם ישראל כנחלת השם, כלומר אלה שראויים לגור בארץ ישראל, זה מה שאומר משה מיד אחרי חטא המרגלים, כבר בהזכרת חטא המרגלים בספר דברים, והוא ישלוח השם אתכם ויקדש ברנע לאמור ועלו ומשו את אז וכו', ותאמרו את פי השם ולא האמנתם לו ולא שמעתם בקולו. ואז אומר שם הם עמך ונחלתך, כלומר שיזכו לראות את הארץ. וגם כאן כשהוא מדבר שהם יוצאים לגלות, שהם עמך ונחלתך, ולכן צריך להביא אותם. ישעיהו אומר גם כן באיזה מין פסוק מאוד 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 כזה אוניברסלי, כן, אומר ברוך עמי מצרים ומעשה ידי אשור ונחלתי ישראל. הקדוש ברוך הוא מקבל גם את מצרים וגם את אשור להיות עמו, אבל רק עם ישראל הוא נחלתי, כלומר הוא הראוי לגור בארץ השם. זוהי בעצם המשמעות. טוב, זאת פחות או יותר התפילה, והוא מסיים את התפילה ארוכה. ויהי ככלות שלמה להתפלל אל אדוני, את כל התפילה והתחינה הזאת, כמה מלפני מזבח אדוני נקרא על ברכיו, וכפיו כנסות השמיים. ויעמוד, ויברך את כל קהל ישראל, כל גדול אמור. ברוך אדוני אשר נתן מנוחה לעמו ישראל ככל אשר דיבר, לא נפל דבר אחד מכל דברו הטוב אשר דיבר ביד משה עבדו. אם מישהו חיפש באיזה מקום בספירות את הפסוק ברוך השם אשר נתן מנוחה לעמו ישראל, אז זה כאן, כן? בכל מקדש שביעי. והוא ממשיך ואומר, יהי אדוני אלוהים עמנו כאשר היה עם אבותינו על יעזבנו ועל יקשינו. להטות לבבינו עליו, לכל, ללכת בכל דרכיו, לשמוע מזוותיו וחוקותיו, וחוקיו וחוקותיו אשר ציווה את אבותינו. הפסוק הבא, אני לא יודע אם נספיק להגיע, אז קודם כל נדבר על מה שקורה כאן. הוא קם מלפני מזבח השם, והוא עומד ומברך את קהל ישראל. הוא לא כהן. איך הוא יכול לברך את קהל ישראל? יש מסך סוטה, כן? יש ברכת המלך. כן, גם המלך יכול לברך את העם, ו... אבל כאן כתוב ויברך כל קהל ישראל, הוא לא בדיוק מברך את כל קהל ישראל, את מי הוא מברך? מברך את השם לפני כל קהל ישראל. כתוב ברוך השם אשר נתן מנוחה לעמו ישראל ככל אשר דיבר. סליחה?
יש גם ראיה ממשה שהוא היה מלך שברך את
כלל
ישראל.
אמת, על זה אומרים ראשונים. ואי בישעול מלך, הוא מברך בסוף הברכה שעושה משה לפני בני ישראל, ומכוח ואי בישעול מלך, זוהי ברכת המלך לעם, כן? וגם כאן הדבר הזה, וכאמור, המשמעות לכאורה שהוא מברך את השם. ומשיך הוא מתפלל, ישם אלינו עמנו, כאשר עם אבותינו על עזבנו ועל יקשינו, מה שאתה מסכים שם בסוכיית ההורית. ו... האמירה הקיימת כאן היא ששלמה מברך את השם אשר נתן מנוחה לעמו ישראל, מזכיר לכם שרק בהניח, והיה המקום, אשר יבחר השם אלוקיכם מכל שבטיכם. כלומר, מברך את השם על המנוחה, שזה הדבר שאפשר לנו להקים את המקדש, ולקבל את כל קרבת אלוקים בדרך שדיברנו עליה קודם. הוא ממשיך ואומר את הפסוק שמוכר לנו מההקפות, ויהיו דבריי אלה אשר התחננתי לפני אדוני, קרובים אל אדוני אלוהינו ימה ולילה, לעשות משפט עבדו, משפט עמו ישראל דבר יום ביום ראשו, והמקדש כמקום המשפט, מה שדיברנו בהתחלה, למען דעת כל עמי הארץ, כי אדוני הוא האלוהים אין עוד, ועל לבכם שלם עם אדוני אלוהינו, ללכת בחוקיו ולשמור מצוותיו כיום הזה. זה בעצם סיום התפילה שלו, ואז זובחים את הזבח, והמלך כל ישראל עמו, זובחים זבח לפני אדוני, וכאן יש לנו זבח, אנחנו נדבר על ההמשך כבר. רגע, זה רק בשיעור הבא,
יש אחרי פסח, הרבה, יום רביעי אחרי פסח.
זה קורה, כן, היה גלות שלו, כן, היה גלות שלו מחייב את מקדש פעמיים. גלות, היה גלות שלו שחצים בגלות שלו יחין, היה אחרי שלו נסיע. שבו, כן, טכנית כן היו יכולים להתפלע את זה, אותו שלב.
Yes, so it's not a story. So, so basically,
my album was like, well, you know, like, you know, like two mitzvahs or twice, you know, the basic, but they're not really. So in those days, they used to have the same guys in the Shiva, Kol guys also, and you just put them in the shop, they used to put them in the shop. But my album is like, mitzvahs, they didn't really know exactly what he was doing. And he's been taught like a long time ago already. He didn't really know how to do it. Like, you know, he was there.
He'll figure it out.
And then the guy, one of the club guys, came around and checked. And they were like, he was checking the guy, see if they're okay. He was like, he checked him. He was like, do you know how to do it? He was like, what about the new boss?